קשת, כל שידורי תורה, חודש אלול, תשס"ט, שיעורים ביום שלישי, בימי שלישי, מהרב יצחק ברט, בנושאי תשובה וספרות.
אחד הסיפורים המוכרים והאהובים ביותר של הסופר שי עגנון, שמואל יוסף עגנון, חתן פרס נובל לספרות, וגדול הסופרים העבריים בעת החדשה, הוא הסיפור תהילה. הסיפור הזה מופיע בכרך עד עינה. הפופולריות שלו נובעת גם מהעובדה שהוא נכלל בחומר לבחינות הבגרות בספרות, אבל גם מהאורך שלו, הוא סיפור קצר, ומהיופי שלו. הוא כתוב ביופי נדיר. אפילו אדם שלא מכיר ספרות ולא קורא את הסיפור שלוש פעמים כדי להבין את הרעיונות שהוא תומן בחובו, גם לא קל להעריך את היופי של הכתיבה, את האווירה שהסיפור הזה משרה, ואת העלילה גם את הסיפור שהסיפור הזה מספר. לגבי העלילה, שעוד שנייה אפרט אותה בקצרה, אז יש לי הערה אחת כללית. א' ב' יהושע, הסופר, באחד המאמרים שלו, מצטט את T.S. אליוט, אחד מגדולי הסופרים האנגליים, שכתב שהעלילה היא נתח הבשר שזורק הגנב לכלב כדי שלא ינבח. במילים אחרות, העלילה היא לא הסיפור. הסיפור זה הלשון של הסיפור, הסגנון שלו. זה מה שהופך את הסיפור מסיפור סתם ליצירת אומנות. מסיפור שהאדם לא יחזור לקרוא אותו פעם שנייה, לסיפור שדורות על דורות של אנשים חוזרים וקוראים אותו שוב ושוב. לא העלילה. העלילה, כמו שהוא אמר, זה משהו שולי, זה משהו שזורקים לקורא כדי שיהיה גם תוכן לסיפור, כדי לשמור על מתח. אבל זה לא מה שהופך סתם סיפור ליצירת אומנות. או הופך סיפור עם, נגיד, לסיפור בעל ערך יותר מזה, לסיפור אומנותי. אבל בכל זאת אנחנו נתאר את העלילה של הסיפור תהילה, ואחר כך ננסה לראות מה אנחנו יכולים ללמוד מהסיפור הזה, לגבי האופן שבו עגנון רואה את מושג התשובה, איכשהו בא לידי ביטוי בסיפור. הסיפור תהילה הוא סיפורו של המספר, שמו לא מוזכר בסיפור, שהוא הגיע מחוץ לארץ לירושלים לכל מיני מטרות, בין השאר, אחת המטרות היא למסור דרישת שלום לרבנית שחיה בירושלים, שבנה מחוץ לארץ ביקש מהמספר למסור לה דרישת שלום. שוב ושוב במהלך ביצוע המשימות שלו בירושלים, כאשר הוא מסתובב בירושלים ומנסה לעשות כל מיני דברים, שוב ושוב המספר פוגש בדמות של תהילה, או טילי, כמו שקוראים לה בשם חיבה. תהילה היא אישה מבוגרת, אישה בת 104 שנים. היא מתוארת כצדקת מופלגת. היא עושה מעשי חסד. שם שמיים שגור על פיה, היא מדברת, מדבריה אתה למד ואתה שומע שצדקת היא. היא קוראת פרקי תהילים מדי יום, הרבה פעמים. היא עושה, כמו שאמרתי, מעשי חסד, גם עם הרבנית הזאת שהמספר בא לפגוש, וגם עם אנשים אחרים. כל אנשי ירושלים מכירים אותה. היא מתוארת באמת בתור צדיקה מזה נדיר. כמובן שמוסיפה לתיאור הזה גם העובדה, שהגיל שלה הוא מופלג, היא בת 104 שנים, מה שממקם אותה איפשהו בין החיים הממשיים שלנו, שאנחנו לא מכירים בדרך כלל כאלו גילאים, לבין החיים האוטופיים, לבין העולם העליון, צדקת מזן בלתי נדיר. חלק ממבקרי הסיפור, מבקרי הספרות, עמדו על כך שעגנון מנסה להשוות בין תהילה לבין ירושלים. תהילה כאילו מאפיינת, היא מסמלת את ירושלים, שגם היא עיר של חסד, היא עיר בת אלפי שנים, היא עיר ששם שמיים שגור על פיה, אם אפשר להתנסח במילים האלו על עיר ולא על אדם. תהילה היא ירושלים. בכל מקום תהילה היא גיבורת הסיפור. כמו שאמרתי, המספר שוב ושוב פוגש אותה בנסיבות שונות במהלכיו בירושלים. ובמהלך הסיפור מתגלה לנו לאט לאט סיפורה של תהילה. אני אספר אותו בסדר כרונולוגי, אבל זה לא הסדר שבו עגנון מציג בפנינו את הסיפור הזה. מסתבר שהוריה של תהילה שידחו אותה, כאשר היא הייתה בת 11, לתלמיד חכם בשם שרגה. כמה שנים הם היו משודחים, ומעט לפני נישואיהם, לפתע גילה אביה של תהילה, ששרגה הזה, או ליתר דיוק משפחתו של שרגה, נוטה לחסידות. אותם ימים היו ימי שיא הקרב שבין החסידות לבין המתנגדות, בין היהדות הרגילה לבין תנועת החסידות, והעובדה שמשפחתו של שרגה ושרגה עצמו נסעו לאדמו"ר כדי לקבל את ברכתו לפני הנישואין, היא לבדה היה די בה כדי שאביה של תהילה יבטל את השידוך ויקרא את שטר התנאים. שרגה ומשפחתו בעקבות הסיפור הזה נרדפו בעירם ונאלצו לעזוב, לנדוד, לעזוב את העיירה ולעבור למקום בלתי ידוע. תהילה מצידה, כיוון שכל צורכי החתונה כבר היו מוכנים, כמו שעגנון כותב, תהילה שודחה לאדם אחר, ששמו אינו מוזכר, ונולדו להם שני בנים ובת. הבן הראשון גדל, ו30 יום לפני בר המצווה שלו, לפתע הוא חלה בדבר ונפטר. והמספר תורח לומר לנו שאותה עת, 30 יום קודם שבר המצווה שלו, היא בדיוק אותה עת שבה גילו, כמה שנים קודם לכן, ששרגה הוא חסיד. כלומר, כמה ימים לפני בר המצווה של שרגה, גילה אביה של תהילה שהוא חסיד וביטל את שטר השילוחים. מידה כנגד מידה, כמה שנים אחר כך, בנה של תהילה מבעלה החדש, לא משרגה, כמה ימים לפני בר המצווה שלו, הוא חלה בדבר ונפטר. בנה השני של תהילה, גם הוא כשהגיע למצוות, לפתע הוא הלך למקום כלשהו, טעה בדרך וטבע בביצה ונפטר אף הוא. בעקבות צמד האירועים הזה, בעלה של תהילה הבין שזה עונש משמיים על ביטול שטר התנאים, על זה שתהילה לא התחתנה עם שרגה, שהוא זה שיועד לה מראש, אלא איתו, והוא החליט ללכת לחפש את שרגה ולבקש ממנו מחילה. הוא חיפש אותו, חיפש במקומות שונים, המספר מתאר ששרגה הסתבר לו עזב את החסידות והצטרף למתנגדות, ולכן אי אפשר היה למצוא אותו. כאשר אדם חסיד, אתה יודע, אתה הולך לאדמור שלו, שואל איפה הוא גר, החסידות היא קהילה מגובשת ומסודרת יחסית, קל למצוא אדם כאשר אתה יודע לאיזה חסידות הוא שייך. לעומת זאת, אם אדם הוא מתנגד, הוא לא חסיד, קשה למצוא אותו, אין למי לפנות, אם לא מכירים אותו, אין איפה לחפש, אתה יכול לחפש אותו בכל העולם היהודי ולא למצוא אותו. ואכן בעלה של תהילה חיפש ולא מצא, ובגלל הנסיעות הרבות שהוא נסע במאמץ לחפש את שרגה, חלש גופו ואף הוא מת. ביתה של תהילה, הבת היחידה שנשארה לה, היא גדלה אף היא, היא השתדחה לאדם אחד, שאגב הוא אביה של הרבנית, מתחילת הסיפור, הרבנית שאותה המספר בא לפגוש בירושלים. ביתה של תהילה השתדחה לאותו אדם, אך מעט לפני נישואיה היא השתגעה, הנישואין בוטלו, וכנראה, כך עולה מהסיפור, שהיא גם המירה את דתה לנצרות והלכה לאיזה מנזר ונסגרה שם. כל הסיפור הזה נודע לנו בשלבים, כמו שאמרתי, אבל חלקו הגדול נודע לנו כאשר תהילה קוראת למספר, מבקשת ממנו לכתוב משהו. מה לכתוב? אז היא מספרת לו את הסיפור הזה בעריכות, מספרת לו את קורותיה, ובסוף מבקשת ממנו לכתוב מכתב סליחה משרגה. שהמספר יכתוב עבורה מכתב סליחה, שבו היא מבקשת סליחה משרגה או מכתב מכילה, היא מוכלת לו על מה שהוא עשה לה, על זה שהוא הרג, בגללו נהרגו שלושת ילדיה ובעלה, והיא מבקשת ממנו מכילה על מה שהיא עשתה לו, על זה שהיא ביטלה את השידוכים איתו. את המכתב היא לא יכולה למסור לו, כי שרגה כבר נפטר. היא מטמינה אותו בקד, ומתכוננת להיקבר ביחד עם הקד, ולהגיש לשרגה, למסור לשרגה את המכתב הזה, בעולם האמת. זהו הסיפור. הסיפור מסתיים, זה שמיד לאחר, הסיפור הזה יום לאחר שהמספר כותב את המכתב עבור תהילה, ומנחם אותה, שיש לה עוד הרבה שנים, שלא תדבר על המוות, יום למחרת, כותב עגנון, בבוקר הלכתי לעיר לראות את שלום תהילה. הוא הלך לכל מיני מקומות, בסוף הוא הגיע. נפטרתי והלכתי לי, כשאני מערר והולך, תהילה נפטרה והלכה לה, נפטרה והלכה לה. הוא גילה שתהילה נפטרה. באותו יום שבו היא כתבה את מכתב הסליחה, באותו ערב היא נפטרה. נמצאתי אצל ביתה של תהילה, פתחתי דלת חדרה ונכנסתי. מנוחת השקט הייתה בחדר, כי בחדר תפילה לאחר התפילה. ועל קרקע החדר נגרו שירי המים שתיהרו בהם את תהילה. זהו סופו של הסיפור, במותה של תהילה. תהילה אם כן נפטרת מיד לאחר שהיא מבקשת באיזשהו אקט סמלי סליחה משרגה על מה שהיא עשתה לו, וסולחת לו על מה שהוא עשה לה. אם ננסה לנתח את הסיפור הזה ולראות את המוטיבים הספרותיים שנמצאים בו, אז יש בו שלל מוטיבים שאנחנו מכירים מיצירות אחרות של עגנון. מוטיב אחד בולט זה המוטיב של הניסויים הלא מתאימים. הוא שוב מופיע בהרבה מקומות, הוא מופיע בסיפור סיפור פשוט, מופיע בסיפורים רבים אחרים. אדם שמתחתן עם אישה שלא נועדה לו, או אישה שמתחתנת עם גבר שלא נועד לה. הניסויים האלו הם פגומים מעיקרם, ועגנון במקומות רבים מתאר איך הם יוצרים בעיות. לפעמים הבעיות נפתרות בסוף, כמו בסיפור פשוט אולי, לפעמים הבעיות לא נפתרות, כמו בסיפור הזה, שבגלל שתהילה נישאה לאדם שלא יועד לה, לאדם שלא היה אמור להיות בעלה, אם תרצו, לא לאדם שעליו הכריזה אותה בת קול 30 יום קודם יצירתה, בגלל זה נהרגו שלושת ילדיה וגם בעלה החדש, והיא סבלה איסורים רבים לאורך כל חייה. הכל בגלל שהיא נישאה לאדם הלא נכון. זה מוטיב אחד שכמו שאמרתי מופיע ביצירות רבות נוספות של עגנון. מוטיב נוסף הוא מוטיב שנקרא השיבה המאוחרת. אותו אנחנו מכירים גם מיצירות רבות אחרות של עגנון. אדם עושה את מה שנדרש ממנו אבל מאוחר מדי. במקרה שלנו תהילה מבקשת סליחה משרגה, אבל במקום למנוע, מראש היה קל למנוע את העניין, היה קל להתחתן עם שרגה. ברגע שעשו את הצעד הזה וביטלו את השידוך, אז ניסיון לבקש ממנו מחילה הוא ניסיון לשיבה מאוחרת, ניסיון לעשות משהו מאוחר מדי, לעשות משהו אחרי שכבר אי אפשר לעשותו. זה מוטיב נוסף שאותו אנחנו מכירים, שוב מיצירות נוספות של עגנון. הסיפור הידוע ביותר הוא הסיפור והיה יעקב למישור, שנעסוק בו בשבוע הבא, אבל גם מסיפורים אחרים אנחנו מכירים את אותו המוטיב. המוטיב הבולט ביותר בסיפור תהילה, שהוא מתקשר ישירות לנושא שאנחנו רוצים לעסוק בו, לנושא התשובה, הוא התפיסה הדטרמיניסטית. דטרמיניסטית, כלומר התפיסה שאין לאדם יכולת לשנות את עתידו. הכל צפוי, בלי ההמשך והרשות נתונה. אין לאדם רשות לעשות כלום. הכל צפוי מראש, ומה שלא יעשה האדם, גורלו לא נתון בידו. חטא קדמון, אנחנו רואים בסיפור תהילה, החטא של ביטול שטר השידוכים והנישואים לאדם השני במקום לשרגה, החטא הקדמון הזה גורר עונש שתהילה אינה יכולה להיפטר ממנו בכלל. החטא הזה למעשה אינו חטא שלה בכלל. לא היא חטאה כאשר הייתה, כאשר בעלה היה צריך להגיע לגיל מצוות והיא הייתה בת 11, לא היא חטאה בזה שהיא לא נישאה לשרגה. אביה חטא. אבות אכלו בוסר אם תרצו ושיני בנים תקהנה. היא לא חטאה, אבל העונש נגזר עליה. ומרגע שנגזר העונש, מרגע שנגזר הקדוש ברוך הוא, שהניסויים השניים לא יצלחו, לא יעזור לה כלום. כל מה שהיא תעשה, ולו תהיה הכי צדיקה בעולם, כמו שהיא אכן מתוארת, לא יעזור לה כלום. בניה ימותו בדיוק באותו זמן שבו שטר השידוכים בוטל, מעט ימים קודם לניסויהם, או קודם לבר המצווה שלהם. בעלה של תהילה ימות, בזיקה ברורה לניסיונו למצוא את שרגה, כלום לא יעזור. תפיסה דטרמיניסטית מאוד מאוד חזקה, תפיסה שהאדם לא יכול לשנות את עתידו, ועתידו קבוע מראש. התפיסה הזאת באה לידי ביטוי גם בכמה אמרות ששזורות בסיפור, שלכאורה אינן קשורות לעלילה המרכזית, אבל הן מבטאות לנו את הלך רוחה של תהילה, שהוא מאוד מאוד דטרמיניסטי. שוב ושוב חוזרת תהילה על התפיסה, שכל מעשיו של אדם קצובים לו משעת לידתו ועד מיתתו. ככה היא מתבטאת. היא לא מרבה במילים, כי מילותיו של האדם קצובות לו, ואם היא תרבה במילים, אז היא תבזבז אותם והיא תמות יותר מהר. כאשר תהילה נוהגת לקרוא פרקי תהילים, כל יום את הפרק של אותו היום. כאשר היא קוראת ביום אחד, ליבה מושך אותה לקרוא יותר פרקים, והיא קוראת גם את הפרק של מחר, היא מתעצבת אל ליבה. מדוע היא מתעצבת אל ליבה? כי היא אומרת, הזדרזתי לקרוא גם את הפרק של מחר, הפסדתי יום מהחיים, גזורים לי, נגזר עליי משמיים לקרוא כך וכך פרקי תהילים, והיא מקרא באחד הימים עוד פרק תהילים, אז אמות מוקדם יותר. זאת תפיסה דטרמיניסטית מאוד חזקה, כי ביכול הקדוש ברוך הוא גוזר על האדם כמה מצוות הוא יקיים, ואם הוא מקיים יותר מצוות, או מקיים אותם יותר מהר, באופן פרדוקסלי, הוא רק ימות יותר מהר, כי הוא יסיים את תפקידו בעולם, הוא יסיים לקרוא את פרקי התהילים שהוא צריך לקרוא יותר מהר. תהילה מאמינה בתפיסה דטרמיניסטית מאוד מאוד חזקה, כמו שאמרתי, והתפיסה הזאת משתלבת עם אופייה שמתוארת במין שלווה סטואית כזאת, שלווה של לא משנה מה אני אעשה, ממילא עתידי קבוע. כמו שאמרתי, כשהיא קוראת פרק תהילים נוסף על מה שהיא אמורה לקרוא, היא מתעצבת אל ליבה, כי היא חושבת שסופה קרב, אבל אז מיד ליבה מתיישב עליה, היא שוב חוזרת לשלוותה. כי אם הקדוש ברוך הוא רוצה שעמות יותר מוקדם, כך יהיה. השלווה הזאת של הקבלת הגזרה הקדמונית משתלבת היטב עם התפיסה הדטרמיניסטית שעולה מכל הסיפור הזה. לכאורה התפיסה הדטרמיניסטית הזאת עומדת ממש ממש בניגוד לעניין התשובה. לא רק לכאורה, אלא בעצם זו התפיסה הכי מנוגדת לתשובה. אנחנו מכירים את התשובה, כלומר האדם יכול לקחת את גורלו בידיים, יכול לשנות את גורלו. אדם שחטא יכול להחליט שהוא חוזר בתשובה, ושערי תשובה אינם ננעלים לעולם. הקדוש ברוך הוא פותח את שערי התשובה ונותן לכל אדם לחזור בתשובה. תפיסה דטרמיניסטית מניחה בדיוק את ההפך מכך. האדם לא יכול לחזור מתשובה. מרגע שתהילה חטאה, עתידה כבר גזור ולא יעזור כל החזרה בתשובה, אם היא מנסה לחזור בתשובה, לא יעזור שום דבר. במקרה שלנו אנחנו רואים שכאשר בעלה של תהילה מנסה לחזור בתשובה, כלומר הולך, מחטט רגליו, הולך בעיירות לחפש את שרגה כדי לבקש ממנו סליחה, המעשה הזה עצמו מביא לקיום העונש על החטא הקדמון. בגלל שבעלה של תהילה הולך לחפש את שרגה, בגלל זה כוחותיו עוזבים אותו והוא נפטר בדרך. זוהי תפיסה דטרמיניסטית מאוד 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 חזקה, שמתוך כמה שהאדם מנסה לשנות את גורלו, לשנות את מה שנגזר עליו, מתוך השינוי הזה עצמו, לעתים מתיישם העונש. זה ממש מזכיר לנו טרגדיות יווניות קלאסיות. בטרגדיות האלו, האלים גוזרים על האדם עתיד מסוים, וכמה שלא ינסה האדם לשנות את עתידו, הוא לא יצליח. לעתים עצם הניסיון של האדם לשנות את עתידו הוא זה שגורם לעתיד הזה להתממש דווקא. זה המוטיב של הרבה מאוד טרגדיות יווניות. מאמר מוסגר אני אגיד שהמוטיב הזה של הדטרמיניזם לא זר לעגנון. אנחנו מכירים אותו שוב מסיפורים אחרים שבהם הרבה פעמים משוגע או שוטה או שיר שההקשר שלו לסיפור לא ברור. אלו מנבאים לנו את העתיד. ובסופו של הסיפור מסתבר לנו שכבר סופו של הסיפור היה רמוז בתחילתו בשיר הזה או בדבריו של המשוגע בבחינת משעה שחרב בית המקדש ניתלה נבואה מנביאים וניתנה לשוטים. ובכל זאת, אם נעיין בסיפור בדקדוק, נוכל למצוא את חטאה של תהילה וגם את העונש שנגזר עליה, את הקשר בין החטא הזה לבין העונש, וממילא למצוא את נושא התשובה בסיפור. אני אקריא בקצרה את האופן שבו תהילה מספרת את קורות משפחתה לאחר שאביה ואמא נפטרו. היא כותבת, השנים נהגו כשורה, הפרנסה הייתה בשופי, הילדים גדלו והצליחו, ואני ועליו השלום רואים ושמחים, שכחתי את שרגה ושכחתי שלא קיבלתי ממנו שטר מחילה. קודם פטירתו ציווה אבא, זיכרונו לברכה, את עסקיו, לבניו וחתניו, ופקד עליהם שיעשו כולם כאחד. אנחנו ניהלנו את ביתנו בכבוד. החזקנו מלמדים טובים לבנינו, ומורה נוכרית לביתנו, שבאותם הימים היו יראי השם מרחקים את המורים היהודים שהיו מוחזקים לאפיקורסים. אנחנו היינו יראי השם, עולה מדבריה של תהילה, ולכן הרחקנו את המורים היהודים ולקחנו לבנים שלנו ולבת שלנו דווקא מורה נוכרית. אותם המלמדים בעלי הביא ממקומות אחרים, והיו סועדים על שולחננו בשבת. בעלי, שמרוב עסקיו לא הספיק לקבוע עיתים לתורה, היה שמח כי המלמד היה אומר בשולחן שבת דברי תורה. וגם אני והילדים שמחנו בשביל ניגוניו הנעים שהיה מנגן על השולחן. לאחר מכן, לאחר ששני בניה של תהילה נפטרו, היא ממשיכה ומספרת, כיצד היא התנהגה עם הבת שנשארה לה, לאחר שגם בעלה נפטר. אחר שעמדתי מצבה על קברו של בעלה, חזרתי לעירי ונכנסתי לעסקים. כיוון שמת נכנסתי לעסקים בכל כוחי, והשם יתברך הכפיל כוחי עד שהיו הבריות אומרים כאיש גבורתה. טוב היה אילו ניתנה לי חוכמה במקום גבורה, אלא אל דעות השם ואינו נזקק לדעתן של בריותיו לומר לו מה טוב. חשבתי בליבי, כל מה שאני עמלה, עמלה אני לביתי, הרבה הון והרבה טובתה. ומתוך הרסקים שהיו מתרבים והולכים, לא הייתי פנויה לביתי, חוץ משבתות וימים טובים, ואף הם חצי היום לבית הכנסת וחצי היום לקבלת אורחים. שימו לב שאם חצי יום לבית הכנסת וחצי יום לקבלת אורחים, לא נשאר לה אפילו דקה אחת לביתה. לכאורה לא הייתה ביתי צריכה לי, ששכרתי לה מורות, והייתה שוקדת על לימודיה, ואני כונסת שבחים הרבה בגלל ביתי. ואפילו האומות היו משבחים את ביתי שהיא מדברת בלשונם כטובים שבהם, והמורות הנוכריות היו מתייקרות בה ומזמנות אותה לבתיהן. ואז קראתי לשדכנים והם מצאו לחתן מופלג בתורה, ולא זכיתי להוליכם לחופה שנכנסה רוח רעה בביתי ונטרפה דעתה. בתיאור הקצר הזה, שאורכו בסך הכל עמוד או שלושת רבעי עמוד מתוך הסיפור שמחזיק כ-40 עמודים, אנחנו רואים בעצם חטא ברור מאוד של תהילה. תהילה של אז מסתבר לא הייתה כמו תהילה שאנחנו מכירים מתיאורו של המספר, תהילה בת 104. תהילה בת ה-30 הייתה תהילה שונה. תהילה שמבטרת על חינוך ביתה, תהילה שנותנת את כל כולה לעסקים מחוץ לביתה, ושולחת את ביתה בידי מלמדות נוכריות. אין פלא שהעונש על החטא הזה הוא ממש מידה כנגד מידה. כנגד זה שתהילה ויתרה על חינוך ביתה ונתנה אותה בידי נשים נוכריות, והתפארה בזה שהנוכרים מעללים את תהילה, את ביתה של תהילה, על האופן שבו היא מדברת בשפתם, מידה כנגד מידה, מעט לפני שביתה עמדה להתחתן עם חתן שהוא ירא שמיים ותלמיד חכם, נפלה עליה רוח שטות, והיא, כמו שאנחנו מבינים מחלק אחר בסיפור, המירה עדתה לנצרות. תהילה לא טרחה לתת לביתה חינוך יהודי, לא רצתה להישאר בביתה ולחנך את ביתה, אלא העדיפה על זה את העסקים וצבירת הון, ומידה כנגד מידה, ביתה של תהילה, מעט לפני שהתחברה לתורה, שהתחתנה עם תלמיד חכם, אז היא יצאה לתרבות רעה והתנצרה. אם כך, אנחנו יכולים לראות בהתנהגות הזו של תהילה את החטא. זהו חטאה של תהילה. ואם נעיין בסיפור, נוכל לתת תמונה כזו. אכן החטא הקדמון, המוטיב הדטרמיניסטי כמובן קיים בסיפור, החטא הקדמון הוא חטאה של אביה של אמא ושל תהילה, שביטלו את השידוך לשרגא, והחליטו לשדך את תהילה, אחרי שנכתב כתב שידוכין לשרגא, לשדך אותה ולחתן אותה עם אדם אחר. זהו החטא הקדמון. והעונש על החטא הקדמון הזה אכן הגיע. שני בניה של תהילה נפטרו מעט לפני בר המצווה שלהם, כשם שתהילה ביטלה את נישואיה לשרגא מעט לפני בר המצווה שלו. אולם אחרי מות שני בניה, ואחרי שבעלה של תהילה, שהוא מזכיר האבון, הוא זה שבגללו באופן ישיר תהילה לא נישאה לשרגא, אחרי שגם הוא נפטר בחיפושיו אחר שרגא, כביכול נסגר מעגל. החטא ועונשו. אין מקום עוד להעניש את תהילה בעונש נוסף על החטא הקדמון הזה, שכאמור לא היה בכלל חטאה שלה. אבל כאן תהילה עצמה חטאה. תהילה נתנה לביתה חינוך נוכרי, ועל כן היא נהנשה בכך שביתה יצאה לתרבות רעה, לתרבות נוכרית. אם אכן זהו החטא וזוהי התשובה, אז אנחנו יכולים לראות גם במעשה האחרון של הסיפור, במעשה כתיבת האיגרת, איגרת הסליחה משרגא, גם בו אנחנו יכולים לראות אקט של תשובה. לא תשובה רגילה, אבל משהו שמוכר לנו מספרות התשובה. הלא אנחנו יודעים שאחד מעיקרי התשובה, אם לא העיקר החשוב ביותר, הוא בקשת הסליחה. מצוות שבין אדם לחברו, אפילו יום הכיפורים אינו מכפר עליהם, עד שירצה את חברו. וגם תהילה שחטאה לשרגא, צריכה לרצות את שרגא. דעקה ששרגא נפטר. אין אפשרות לבקש סליחה משרגא לאחר מותו. ההלכה נותנת פתרון לבעיה הזו. ההלכה אומרת לעלות על קברו של האדם שממנו מבקשים סליחה, ולבקש שם סליחה בפני 10 אנשים. עגנון נותן לנו פה אפשרות אחרת. הוא פורץ את גבולות האפשר, את גבולות העולם, וכביכול מעביר את התשובה לעולמות עליונים, לעולמות מטאפיזיים. אמנם אי אפשר לבקש סליחה משרגה, כיוון שהוא נפטר, אבל כשם שאפשר לבקש סליחה מהאבן המונחת על קברו של שרגה, כך יכולה גם תהילה לכתוב מכתב סליחה לשרגה, לשים אותו בתוך קד, ולבקש להטמין את הקד במקום שבו היא עצמו תוטמן. כך, לכשתעלה השמיימה ותיפגש עם שרגה בעולם האמת, תוכל לפתוח את הקד, להוציא את מכתב המכילה, ולהגיש אותו לשרגה. זוהי פריצה של אפשרויות התשובה שאנחנו מכירים מהעולם הזה, לכיוון העולם הבא, לכיוון מטאפיזי, לכיוון שאיננו אפשרי בעולם הריאלי שלנו. עוד על הפריצה הזאת נדבר בעזרת השם בשבוע הבא, כשנדבר על הסיפור והיה יעקב למישהו. כמו שאמרתי קודם, המוטיב של הדטרמיניזם מאוד מאוד בולט בסיפור תהילה. תהילה בעצם נתונה לחוסר אפשרות, נתונה קורבן לחוסר אפשרות לחפר על החטא הקדמון שהיא חטאה. באופן מפתיע, למרות שהמוטיב הזה של הדטרמיניזם כל כך בולט בסיפור, קשה לראות בתהילה סיפור של טרגדיה. הסיפור, תהילה, דמותה של תהילה לא מבטאת את הטרגדיה. את הטרגדיות אנחנו מכירים. בטרגדיה קלאסית, הגיבור צריך להיות מיוסר, הוא צריך להתגבר, לנסות להתגבר על הגזרה הקדמונית, ולא להצליח. יש גזרה קדמונית, האדם מנסה להתגבר עליה ולהימנע ממנה, והוא לא מצליח. זוהי מהותה של הטרגדיה היוונית הקלאסית. או לחילופין, הוא משלים עם הגזרה הזו, מקבל אותה בהשלמה, אבל מתרעם עליה. הוא לא יכול לסמוח בגזרה הזאת. אם האדם שמח, זו לא טרגדיה. ואילו בסיפור שלנו אנחנו רואים שהאלמנט של ההשלמה מאוד מאוד בולט בדמותה של תהילה. לאורך כל הסיפור איננו רואים ולו מקום אחד שבו תהילה מתרעמת כלפי הקדוש ברוך הוא, כלפי הגורל האכזר שנגזר עליה. האנשים שמסביבה אומרים שהיא סובלת איסורים, אבל היא עצמה מקבלת באהבה את כל האיסורים שנגזרים עליה. איזו מין טרגדיה זו אם האדם אינו מתרעם נגד הגורל הקדמון, נגד הגורל האכזר, שנגזר עליו, שאין לו אפשרות להימלט ממנו. אם הגיבור במיתולוגיה היוונית, שצריך לגלגל את האבן במעלה ההר, ויודע שכשהוא יגיע למעלה, האבן תתגלגל למטה, אם הוא שמח בזה ואוהב את עבודתו, אין כאן את המוטיב הטרגדי. כל המוטיב פה נעלם. את השאלה הזו, מדוע תהילה מקבלת את הדטרמיניזם באהבה, ואיננה מנסה, איננה מתלוננת כלפי שמיים, על כך שאין לה שום אפשרות לחזור בתשובה, אין לה שום אפשרות לשנות את גורלה, על השאלה הזו אפשר לתת שתי תשובות. תשובה אחת, שגם בה נדון באחד השיעורים בהמשך, בעוד שבועיים בעזרת השם, מבחינה בין שני אופנים שבו האדם באמת יכול לקבל את קרבתו של הקדוש ברוך הוא. תהילה, וגם אנחנו, דרך תהילה, מבינים שהאיסורים שנגזרים על האדם הם גם דרך של קרבת אלוקים. כמו שדוד המלך אומר בתהילים, שבתך ומשנתך הם הינחמוני. גם המשענת שהקדוש ברוך הוא תומך את האדם, וגם השבט שבו הוא מייסר אותו, שניהם הם אלו שמנחמים את דוד המלך. שניהם ביטוי לקרבת אלוקים. את אשר יואב השם יוכיח. ההוכחה, האיסורים, הם גם דרך שבו הקדוש ברוך הוא מגלה את קרבתו לאדם שאותו הוא מייסר. אם תהילה באמת יודעת שקרבת אלוקים טוב לה, ואחת שאלתי מאת השם, שבתי בבית השם כל ימי חיי, אז גם האיסורים האלה יכולה לראות אותם בתור אלמנט של קרבת אלוקים, ולכן אולי לא מבקשת אותם, אבל היא שמחה עליהם בדיעבד. זו דרך אחת לראות אותה, שכמו שאמרתי, אנחנו נדבר על זה יותר בעוד שבועיים בשיעור שבמסגרת זו. אפשרות אחרת, זה אפשרות מאוד מעניינת שעולה מתורת התשובה של רב צדוק הכהן מלובלין. הרב שגר, זיכרונו לברכה, בספרו שובי נפשי, מכתיר את הספר, הספר עוסק בענייני תשובה, הוא מוכתר בכותרת משנה, שובי נפשי, חסד או חירות. האם התשובה היא חסד או חירות? ובאמת בספרו הוא מציג שתי תפיסות עולם. תפיסת עולם אחת היא תפיסתו של הרמב״ם, שהתשובה היא מימוש של החירות, התשובה היא ביטוי לבחירה החופשית של האדם. הבחירה החופשית, כידוע, מופיעה אצל הרמב״ם בהלכות תשובה. כיוון שניתנה לאדם בחירה חופשית, שיא הבחירה החופשית היא בחירתו של האדם החוטא לחזור בו מחטאיו ולשוב בתשובה. הבחירה היא ביטוי של חירות. לעומת זאת, הוא מציג ראשונים אחרים, רבינו בחיי, רבי יוסף אלבו, שסוברים שהתשובה איננה חירות של האדם, היא איננה נגזרת באופן ישיר מהבחירה החופשית, אלא היא חסד שנתן הקדוש ברוך הוא לאדם. לדעת הרמב״ם, ללא תשובה אין עולם. לדעת רבי יוסף אלבו, יש עולם ללא תשובה, אלא שהקדוש ברוך הוא עשה חסד עם האדם ונתן לו אפשרות לחזור בתשובה. בנוסף לשתי התפיסות היסודיות האלו, מציג הרב שגר תפיסה שלישית, תפיסתו של רב צדוק הכהן מלובלין. אני מצטט מתוך הספר צדקת הצדיק. עיקר התשובה הוא, עד שיעיר השם עיניו, שיהיו זדונות כזכויות. רוצה לומר, שיקיר ויבין שכל מה שחטא היה גם כן ברצון השם יתברך. התשובה לדעת רב צדוק איננה שישוב האדם מחטאיו, שיתחרט על מה שהוא עשה. אלא במידה מסוימת להפך, האדם לא מתחרט על מה שהוא עשה, אלא מבין שגם מה שחטא היה ברצון השם יתברך. הוא לא רוצה לבטל את מה שהיה, אלא מכיל אותו בתוכו, בדמות החדשה שלו כחוזר בתשובה. הוא טוב, הוא נעשה יותר טוב, אבל גם מה שהוא עשה, גם החטאים שהוא עשה, כלולים באישיות החדשה שלו. עוד ציטוט אני יביא. התשובה, היינו שמשיב אותו דבר אל השם יתברך, רוצה לומר שמכיר שהכל פועל השם יתברך וכוחו. אפילו המחשבה טרם נוצרה בליבו של אדם, נמצא השם יתברך נותן לו כוח אז גם בעבירה. ועל ידי זה, אחר התשובה הגמורה, הוא זוכה שזדונות נעשים זכויות, כי גם זה היה רצון השם יתברך כך. רצון השם יתברך הוא גם שהאדם יחטא. האדם איננו יכול לחטא אם השם לא רצה שהוא יחטא. ולכן אם הוא חטא, זה גופה היה רצונו של השם. התפיסה הזו עומדת כמובן בניגוד ברור ומוחלט לתפיסת הרמב״ם ולתפיסת הראשונים האחרים, גם לתפיסת הרב קוק שהרב שגר מצטט, אחד היסודות של התשובה במחשבתו של האדם הוא הכרת האחריות של האדם על מעשיו, שבא מתוך אמונת הבחירה החופשית של האדם. זה הפוך ממה שרב צדוק כותב. רב צדוק כותב שזה לא קשור לבחירה החופשית. האדם חוזר בתשובה, כלומר מבין שגם החטא הקודם שלו היה ברצונו של השם. איך בכל זאת אפשר להבין את תפיסת התשובה הזו של רב צדוק? כנראה שמהות התשובה לדעת רב צדוק לא נטועה בעבר, אלא בעתיד. גם על כך מרחיב הרב שגר בספר הנפלא הזה, שובי נפשי. תפיסת התשובה של רב צדוק נטועה בעתיד. כאשר האדם חוזר בתשובה, הוא משתנה. עיקרו של השינוי הזה הוא ההבנה שמלוא כל הארץ כבודו של הקדוש ברוך הוא. ההבנה שמכאן ואילך הוא איננו יכול לחטוא. הוא רואה את הקדוש ברוך הוא מולו, ובכל פעם שהיצר הרע שלו אומר לו לחטוא, הוא פשוט אינו יכול לעשות את זה כי מישהו מסתכל, כי הקדוש ברוך הוא מסתכל עליו מצד אחד, אם זה תשובת החטא או תשובת היראה, או מצד שני, הוא איננו יכול לעבור חטא, כי כמו שילד לא יכול לעשות מעשה רע כאשר אביו מסתכל עליו. זוהי התשובה הגבוהה יותר, התשובה מהאהבה. מכל מקום, עניין התשובה הוא להבין שהאדם עומד נוכח מול הקדוש ברוך הוא בכל עת. מלוא כל הארץ כבודו של הקדוש ברוך הוא. מה שלא יעשה האדם הוא מול הקדוש ברוך הוא. מתוך זה הוא יימנע מכאן ואילך מן החטא. אבל לגבי העבר, גם אז הוא עמד מול הקדוש ברוך הוא. הידיעה הזו איננה מגבילה את עצמה לעתיד, היא נכונה גם לעבר. האדם עמד מול הקדוש ברוך הוא גם בעבר, הקדוש ברוך הוא הפעיל אותו גם בעבר, ואפילו החטא שהוא עשה בעבר, גם הוא היה מול הקדוש ברוך הוא. בתוך הידיעה הזו, זדונותיו של האדם הופכות לו לזכויות, ולא רק לשגגות, בגלל שאותה נקודה שבה הוא חטא, הנקודה של החטא, של ההתעלמות מהקדוש ברוך הוא, היא הנקודה שבה הוא שב בתשובה, הוא מבין שמלוא כל הארץ כבודו של השם. ייתכן שזוהי תשובתה של תהילה. ייתכן שתהילה, לאחר כל מה שעבר עליה, איננה מקבלת את הכל בהשלמה, סתם מתוך הבנה שאין לה סיכוי לשנות את העתיד, או מתוך אהבה לקדוש ברוך הוא שגוברת על אהבתה לבניה ולביתה ולבעלה. תפיסתה הדטרמיניסטית של תהילה מביאה אותה להבנה שהכל נעשה ברצון השם. גם החטא שהיא עשתה, גם זה שהיא לא נישאה לשרגה, גם היא נעשתה ברצון השם יתברך, כמו שכותב רב צדוק, ומתוך ההבנה הזו היא מגיעה לתפיסה הדטרמיניסטית, לתפיסה הצדיקה הזאת שאותה עגנון משבח כל כך, שבה היא חיה במהלך כל חייה מאז. כמו שאמרתי, בשבוע הבא נבקש לדון בסיפור נוסף של עגנון, בסיפור והיה יעקב למישור. שבוע טוב.